ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 10 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מציאת שטרות שונים במקומות ובמצבים שונים. המשנה מצא אגרות שום. מה שכותב על זה, אגרות שום ששמו, לשון שומה, עומד ששמו בית דין נכסי לווה למלווה בחובו. אותו לווה ש אינו משלם את החוב במזומנים, אלא על ידי תשום של קרקע, אז בית דין עורכים שומה, וזה מה שכתוב באותם אגרות שום, השווי הראוי כתשום החוב. ממשיך המשנה, ואגרות מזון. מדובר פה על אדם שהתחתן עם אישה, וכבר היו לה בנות מניסים קודמים, אותו בעל חדש מקבל עצמו לזון את בת אשתו. אז זה כתוב בשטר. שטרי חליצה ומיעונים, חליצה כידוע לשחרר את השומרת יבם מהמצב שלה, להתיר אותה להתחתן עם כל אחד אחר, עושים חליצה וכותבים על כך בשטר. מיעונים מדובר בקטנה, אומר רש"י, קטנה, יתומה, שישואה אמה ואחיה לדעתה, היא הסכימה, יוצא ממנו מהבעל הזה במיעון. כלומר, היא אומרת, עוד מעט יראי אפשי בבעל יתלוני, יוצא ממנו ואינה צריכה גט, אלא אומרת בפני שלושה, אי אפשי בפלוני בעלי, וכותבים לה ביתים שטר שמיינה בפניהם, להיות לה עדות שמותרת לנסה. המשנה ממשיכה עוד דוגמאות, ושטרי בירורין. הגמרא תפרש את זה, וכל מעשה בידין הרי זה יחזיר. הכוונה הוא שאין חשש במעשה בידין שהדבר נכתב ונמלח לא לתת אותם. בית דין לא היו כותבים את החתימה שלהם, את האישור שלהם, אלא בדבר שמקוים. כך אומר רש"י, הרי זה יחזיר דלקה למחש לשם הנמלח. אין כאן חשש שהיה איזה שינוי דעת. דע בית דין לא כתבום אלא בדבר מקוים, ולפירו נמי לקה למחש. גם לא, אין כאן לחשוש שהדבר שולם כבר, דבעני שטרות לא שייך בו פירעון, תרמין לי אל. אנחנו חוזרים לגמרא, כל הדברים האלו הרי זה יחזיר. מצא איזושהי שטר בחפיסה או בדלוסקמה, אלו הם כלים שאפשר לחסן דברים בתוכם. הגמרא עצמה תתייחס באופן יותר מפורט על פירוש הכלים האלו. מה עוד? תכריך של שטרות או אגודה של שטרות, הרי זה יחזיר. וכמה אגודה של שטרות? תשובה, שלושה קשורים זה בזה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אחד הלווה משלושה. אז יש שם של אותו לווה בכמה שטרות, אבל שלושה מלווים שונים. ואתה מצאת כזה דבר, שלושה עם לווה אחד, שם לווה אחד, יחזיר ללווה. אומר רש"י ללווה, דוודאי פרעם, הוא ודאי שילם את החובות שבשטרות האלו, והחזירם לו. ואותם מלווים החזירו את השטרות לאותו לווה, ומידו נפלו. שאם ידם נפלו, אם תחשוב שהשטרות נפלו מידי המלווים ועדיין החוב קיים, מי קיבצן למקום אחד? מי קיבץ את ה... מי אסף את השטרות למקום אחד? הרי מדובר בשלושה מלווים שונים. עוד דוגמה, אבל הכיוון ההפוך. שלושה הלווים מן האחד. אם יש מלווה אחד בשלושה שטרות, ושמות של שלושה לווים, יחזיר למלווה. מצא שטר בין שטרותיו, אם הוא יודע מה טיבו, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אומר רש"י, מצא שטר בין שטרותיו ואין יודע מה טיבו אצלו, אם הלווה הפקידו אצלו, וזה אומר שהשטרות שולמו, או המלווה, וזה אומר שהשטרות עדיין בר קיימה, או שמה מקצתו פרוע ומסו לו להיות שליש ביניהם ושכח. אז מה עושים? יהי מונח, אומר רש"י, בידו ולא יחזיר, לא לזה ולא לזה. ממשיך המשנה, ואת תשימו לב שיש פסיק נקודה אצלנו בגמרות המסומנות, הש"ס עוזר, מראה שהמשך המשנה אינו בהכרח רצף ישיר עם מה שנאמר מקודם, אלא דבר שנכתב בפני עצמו. אם יש עמהם סימפונות, יעשה מה שבסימפונות. וכאן רש"י אומר, אם יש עמהם סימפון, מילי מילי קטני. כלומר, זה אמירה נפרדת ממה שקדם. המוצא בין שלותיו, שובר. סימפון הוא שובר שנכתב על אחד משטרותיו. כאילו השובר הזה קשור לאחד מהשטרות, יעשה מה שבסימפון. והשטר בחזקת פרוע. ואף על פי שהיה לשובר הזה להיות מונח ביד הלווה, אמרינן, האמינו הלווה, הלווה האמין למלווה, ואומר, מחר תנה לי. ושכח. לכן, יש מצב שנמצא אצל המלווה שטר שכבר נפרע, ואני יכול לדעת את זה כי יש שובר יחד עם אותו שטר, ולמה זה נמצא אצל המלווה, וכמו שרש"י אמר שהלווה שמח על המלווה להעביר לו את השובר, והלווה שכח מלקחת את זה. יכול להיות גם מצב שהמלווה שכח ליתן את זה, אבל כאן הנקודה שפשוט נשכח. הגמרא שואלת, וגם ממה שהוזכר במשנה, מהי שטרי בירורין? אז לזה יש שתי תשובות בגמרא. אחד, הכא תרגמו שטרי טענתא, שבעלי דין באים להשמיע את טענותיהם בבית דין, אז כותבים את הטענות. זה השטר כזה מדובר. רבי ירמיה, פירוש אחר, אמר זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. זה גם שם פרק שלישי במסכת סנהדרין, כשיש שניים המתדיינים זה מול זה, הם בוחרים איזו דיינים הם רוצים לדיין בפניהם. אז נגיד יש תובע ויש נתבע, זה בורר לו אחד, וזה התובע בורר אחד והנתבע בורר אחד, וביניהם בורים אדם שלישי. כך אומר רש"י, זה בורר לו אחד, שבורים להם דיינים, כותבים להם זה בירר לו את פלוני וזה בירר לו את פלוני, שלא יוכלו לחזור בהן. ממשיך הגמרא אחרי ששמענו שני פירושים לשטרי בירורין. בכל מעשה בדין הרי זה יחזיר. וכאן הגמרא אומרת, מספרת לנו על מעשה שלמדנו לפני לא הרבה דפים. הרו גיטה דשתקח בית דין דרבונה, גט נמצא בבית דין של רבונה, והשליח שהביא את הגט אומר, זה גט שהופקדתי עליו, שהוא ממני נפל. ובאותו גט דוד כתיב בי בשבירי מטה דאר רכיס נערה, שם מקום שבירי העיר, מטה זה עיר שיושב על נהר רכיס. אמר רב הונא, אנחנו נגיד עוד פעם כמו שהערנו ליעיר דף י"ח, על פי מה שמופיע במסכת גיטין, ששם יש הפניה לתוספות בבבא בתרא קוף עין בית עמוד בית, שזה שאלה. אז, אבל כפי שהזכרנו בשיעור שוב בדף י"ח, לפי פשוטו של דברים זה אמירה. בכל אופן, אמר רב הונא, ואנחנו ממשיכים לעמוד בית, חיישינן לשני שבירי, או שאלה, האם יש לחשוש לעוד מקום ששמו שבירי, ושם באותו מקום השני יש אותם שמות שמופיעים בגט הזה? אומר רש"י בשורה הראשונה, חיישינן לשני שבירי, אף על פי שבשבירי הידוע לנו אין בה שני יוסף בן שמעון, שמה יש שביר אחרת שיש שם יוסף בן שמעון ושם, ושם נכתב ומשליח אחר נפל. אז זה החשש, האם קיים חשש כזה, אם לומדים כאן בנוסח שאלה. אמר לי רב חיסטה לרבה, ממשיך הגמור, רב חיסטה פונה לרבה, אומר פוק עין תעיין בעניין הזה, אם יש לחשוש כמו ששמענו לעיר אחר עם עוד יוסף בן שמעון שם לדוגמה, כמו שכתוב בשטר הנוכחי. אז תעיין בדבר, פוק עין דלאורתא, כי בערב בעילה רב הונא מינה, רב הונא יפנה את השאלה הזאת אליך, נפק דק ואשכח. יצא רבה, דייק בנושא ומצא דתנן, משנתנו כל מעשה בדין הרי זה יחזיר. אומר רש"י, הרי זה יחזיר, דכיוון דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, לעיר אחרת שאינה ידוע לנו לא חיישינן. אמר לי רב עמרם לרבה, רב עמרם שמע מסקנתו של רבה על פי המשנה שלנו, ורב עמרם תמה איך היא פשט מור, איך אתה פשטת את השאלה איסורה מממונה. השאלה שלנו זה עניין גט, גט זה תחום של איסור והתר, אשת איש היא אסורה לאלמה, מותר רק לבעלה, ממונה זה משנה שלנו, כל מעשה בדין ענייני ממונות תחומים נפרדים, מה שנכון לעניין ממונות זה לא אומר שנכון בענייני איסור והתר. אמר לי רבה התקומם נגד רב עמרם על החושיה שלו, על ההערה שלו, ואומר תלדה, מה זה תלדה? רש"י אומר משועמם, או יש גרסה אחרת איך לקרוא את המילה, אבל הוא אולי נקרא זה העליב אותו או הנמיך אותו. איך אתה רב עמרם מעלה משנתנו, מקשה שממשנתנו אנחנו לא יכולים לפשוט ענייני איסורה, כי המשנה הוא עניין ממון, שטרי חליצה ומעונין תנן, אלו אינם שטרי ממון, אלו ענייני איסור והתר. יבמה למשל עד החליצה אסורה להתחתן עם אחרים, מיונין הקטנה הזאת היא נשואה מדרבנן והיא אסורה להתחתן עם אחרים עד שהיא ממאנת. ומה קרה אחרי הדו שיח הזה? פקה ארזה דבי רב, אומר רש"י, פקה ארזה דבי רב, נשבר העמוד שבית המדרש נשען עליו. יש תחושה שכאילו המקום קרס פנימה, עמוד התמך נשבר. יש כאן את הרב רבה ורב עמרם, מור אמר מתום לתאי דידי פקע, ומור אמר משום לתאי דידי פקע. לתאי זה מזל, בגלל מזל שלי העמוד נפקע, נשבר, והשני אומר אותו דבר. אומר רש"י, מה אמר משום לתא ידידי פקע, בשביל מזלי שכינה על שגדפתני, שהוא העליב אותי, ובגלל זה המזל גרם לכך שקרה מה שקרה. ומה אמר משום לתא ידידי פקע, שישבת על דבריי לביישני בבית המדרש. חזרה לגמרא, מצא בחפיסה או בדלוסקה מי חפיסה, אמר רבא ברב חנה חימת קטנה. זה כלי שאומר, רש"י אומר, חימת של אור שנותנים בו יין, וכאן אנחנו דיברנו על אותו כלי, לא מלא יין, אלא נמצא שטר בתוך הכלי הזה. מי דלוסקה משהו יותר מה, אמר רבא בר שמואל, תליקה דסבי. ועל זה רש"י אומר, תסקה, שוב פעם איזה כלי שיש בו בית קיבול שהזקנים מצניעים בה כלי תשמישן שלא יצטרכו לחפש אחריהן. אז כפי שאמרנו במשנה, אם שטרות נמצאו בתוך הכלים האלו ובאדם ונותן סימנים על הכלי, אז מחזירים לו את הכלי ואת התכונה של אותם שטרות. תכריך של שטרות או אגודה של שטרות, גם מוזכר במשנה, תנו הבנן. לפני שנתקדם נציין שמדובר במשנה באחד שנותן סימן לגבי תכריך השטרות או אגודה של שטרות. מה הסימן? זה נראה בהמשך. הדגשנו בגמרות המסומנות עם מעוין המילים האלו, תכריך ואחר כך אגודה. ממשיך הגמרא, כמה הוא תכריך של שטרות? שלושה כרוכין זה בזה. אומר רש"י, כרוכין זה בזה, וזהו סימן שהבעלים נותנים בהם. זה יכריז מציע שטרות, מצאתי. וזה יאמר שלי הם, ושלושה הן כרוכין אין זה בזה. ממשיך הגמרא, אגודה של, וכמה היא אגודה של שטרות? שלושה קשורים זה בזה. הגמרא שואלת מהברייתא הזאת, האם ניתן להגיע למסקנה שם את מינה קשר סימן? ידוע שיש קשרים שונים שאינם דומים זה לזה, והאם מכאן ניתן להסיק שאם אדם ייתן תיאור של הקשר שקשור סביב אותה אגודה של שטרות, זה נחשב סימן כדי להחזיר להוא שנותן את הסימן תיאור הקשר. ורש"י מציין שהשאלה הזאת היא שאלה שנשאלה בעלמא כללית, והגמרא מגיבה, לא, אין להסיק המסקנה הזאת. התני רבי חייא, רבי חייא מלמד בברייתא שלו לגבי מה זה אגודה של שטרות, שלושה כרוכין זה בזה. אנחנו נסתכל ברש"י שהזכרנו עכשיו, שמע מן הקשר סימן שיש קשרים שאינם דומים זה לזה, ויאמר כך וכך הוא עשוי. אותו שתובע את השטרות, הוא יגיד כך וכך הקשר עשוי. דעי לא תימא הכי, שאם לא תגיד שהקשר הוא סימן, מהי סימן היא ככה? איזה סימן אחר יש פה? ותפשוט מינה, ומכוח זה נוכל לפשוט בעלמא דקשר סימן. שבכל תחום של השבת אבידה, אם מדובר בדברים קשורים, מספיק שבעל אבידה ייתן את הקשר כסימן. ובעיה בעלמא היא, זה בעיה כללית. ומשני, ואז הגמר עונה, מהכה לא תפשוט. תתני רבי חייא, שלושה כרוכין זה בזה, הוא אגודה. אם תשים, אם שמתם לב, אין בדברי רבי חייה הזכור של קשר. אז לפי רבי חייה, מה זה אגודה של שטרות? שלושה כרוכים זה בזה. דקרך אבי סימן, אומר רשי, איך דקולי אלמה קרחי שטרה שטרה לעצמו וקושרין אותן יחד. הנוהג הרגיל הוא לקרוך כל שטר בנפרד, ואחר שכל שטר הוא כרוך, אני מבין כרוך הוא אולי עניין של גלגול, גלגל את השטר, ואז הוא הנוהג הרגיל המקובל הוא לקשור את שלושת השטרות האלו שקרחת כל אחד בנפרד, אז לקשור אותם יחד. וכאן מה שמיוחד, וזה קרח שלושתן יחד. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא שואלת, אם אתה מפרש אגודה של שטרות, היינו שלושה כרוכים זה בזה, יחי היינו תחריך. ברשע זה כבר מוזכר כהסבר למה זה תחריך. עכשיו אתה נותן אותו הסבר לאגודה, אז מה ההבדל בין תחריך לאגודה? הגמרא עונה, תחריך כל חד וחד, כל שטר ושטר בראשה דחברי. אני מדמיין שאתה מניח שטר אחד על השולחן, ואתה שם על ידו עם קצת חפיפה שטר שני, דהיינו שולי שטר השני הם נוגעים בראש שטר הראשון, וכן על זה הדרך, נקרא לזה אולי כמשל סוג של רכבת, ואז הוא כורך אותם יחד. אגודה דרמו הדדי, פשוט שם אחד על השני. וכרוכות מי מכריז, במקרה כזה שמצא שטרות כרוכות, מה המוצא אמור להכריז? מניין, מספר. המכריז אומר, נמצא שלוש שטרות. אז אם כן, הגמרא שואלת, מה עירי התלתה? למה התנא מדבר על מציאת שלושה? אפילו טרין נמי, כי אם זה מה שהוא מכריז, הוא יכול להכריז את המספר שניים גם כן. אומר רשי, אפילו טרינה מהול, ואין צריך לבעלים לתת סימן, אלא כריכתן. הסימן שהבעלים אומר זה צורת הכריכה. למה שהמכריז לא יכול להכריז על שניים? אלא, כדי אמר אבינה, כמו שאבינה אומר בפרק הבא, בעניין מציאת מטבעות, טבעה מכריז. המוצא לא אומר כמה, הוא אומר מטבעות נמצאו, והבעלים, בעל העבידה צריך להגיד כמה. החנמי שטרי מכריז, גם פה המוצא אומר שטרות נמצאו, ולכן מאחר שהמוצא מכריז שטרות בלשון רבים, שתיים זה לא יהיה סימן, כי המוצא כבר הזכיר רבים, ומינימום של רבים זה שניים. אומר רשי, שטרי מכריז, שטרות מצאתי, וזה צריך שיאמר כך וכך היו המספר וכרוכין היו. הוא כך דווקא תלתה, רק שלוש, אבל תרי מידע ידיע דמיעוט שטרות לשון רבים שתיים, ואין מניין סימן. ברצוני לחזור לרשי ליעל כדי לסכם את הקטע הזה, כרוכים זה בזה, וזהו סימן שבעלים נותנים בהם. זה יכריז מציאה שטרות מצאתי. וזה יאמר, הבעלים יגיד, שלי הם ושלושה הם, זה מספר, יכול להיות יותר, יום 4-5, כרוכין אין זה בזה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה. אם כמו שהסברנו במשנה שלושה שטרות וכולם, כל אחד מהם מוזכר אותו שם לווה, סימן שזה נפל ממנו, והנפקמינה היא שאין לגבות בהן עוד. תהי סר גדיתך דמלווין נינו, שהשלושה השטרות האלה הם של המלווים, מי באו גבי הדדי, איך זה שהם נמצאים ביחד? זה שלושה מלווים שונים, אז איך זה שנמצא ביחד? הגמרא שואלת למה לא? דילמה לקיומין הוא אסלי, אולי שלושת המלווים הלכו לבית דין שיהיה עבור קיום השטרות, היינו אישור החתימות, וזה יכול להסביר למה הם נמצאים ביחד, כי שלושת המלווים הלכו לקיום השטר. הגמרא אומרת זה לא הסבר כאן, כי מדובר פה על שטרות שכבר היו מקוימים, דמקיימי. ושוב פעם, איך שלוש, אם זה היה מהמלווים, איך שלושתם נהיו ביחד? הגמרא אומרת, יכול להיות, דלמה מידע דספרה נפיל, ולא מידי הלווה. אולי הם שלושה מלווים הגיעו לאותו סופר להכין את השטרות. הגמרא אומרת, לא מה שאין שאיניש קיומי בידע דספרה. זה לא מקובל שאנשים ישאירו שטר מקוים בידי הסופר. אז לכן ההסבר הכי פשוט להסביר שלושה שטרות עם אותו לווה בכל אחד מהם שנמצאו ביחד נפלו מן הלווה. שלושה שלוו מאחד יחזיר למלווה, ובכך אפשר עדיין לגבות את החובות. תהי סרקא דאיתא דלווין נינהו, אם תעלה על הדעת ששלושת השטרות עם שלושה שמות לווים שונים הם נפלו מיד הלווים, מאי באו גבי ידדי, איך זה שהם נמצאים ביחד? הגמרא שואלת, יכול להיות שהם משלושה לווים, דלמה למכתבין הוא אזלי, אולי הם הלכו לסופר שהוא יכין עבורם את השטרות. אדם שרוצה לקחת הלוואה, הוא צריך שיהיה לו שטר מוכן לתת למלווה, והשטרות האלו נפלו מן הסופר ועדיין לא היה שום הלוואה. אז איך אתה בטוח שאפשר להחזיר למלווה? אולי נפלו כמו שאמרנו מהסופר לפני שבכלל היה הלוואה. הגמרא עונה, דכתיבי בתלת ידי ספרי, זה לא כתב יד של אותו סופר, אז גם מדובר פה בשלושה סופרים. אז איך זה שכתב יד של שלושה סופרים עם אותו מלווה, שלושה לווים שונים, סימן שזה נפל מן המלווה? הגמרא שואלת, ודילמה לקיומין הוא אזלי, אולי שלושת לווים הלכו לקיים את החתימות, לאישור החתימות, ולא נפלו מעל המלווה. הגמרא עונה תשובה פשוטה, מוחצת, מלווה מקיים שטרי, לווה לא מקיים שטרי. מה, איזה אינטרס יש ללווה לאשר את החתימות, מה שבטוח יגבו ממנו? אז לווים לא הולכים לקיים שטרות. ראינו במשנה, אם יש עמהן סימפונות, יעשה מה שבסימפונות. סימפונות משמעותו שובר. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, סימפון, שוב פעם, שובר, היוצא מתחת ידי המלווה. לפי רבי ירמיה בר אבא אין לו משמעות, דהיינו המלווה יכול לגבות למרות שנמצא אצלו השובר, הסימפון. מה שכתבנו והקרינו עכשיו מהשוליים, שלפי רב יומיה אין לו משמעות, זה כמובן נשמע נגד המשנה. ועל זה אנחנו צריכים לתת פתרון. עכשיו הגמרא. אמר רב ימי הבא, אבא אמר רב, סימפון היוצא מתחת ידי מלווה, אף על פי שכתוב בכתב ידו, אינו אלא כמשחק או כמשחק, הוא פסול. דיינו, אין משמעות לסימפון. זה, סימפון הוא, כמו שאמרנו, זה שובר. לפי רב ימי, זה הסימפון הזה שיצא מתחת ידי המלווה, לא מעיד על שום חוב ששולם. לא מבעיה כתוב בכתב יד סופר דעיקה למימר ספרי תרמי לד וכתב, פשוט שאין משמעות לסימפון הנמצא אצל מלווה שכתב היד הוא של סופר, שזה פשוט מקרה שהמלווה שהוא אמור לקבל תשום החוב ולתת שובר, אותו מלווה הקדים, היה מפגש אולי נדיר חד פעמי, הוא חטף את ההזדמנות, פגש סופר שהכין לו שטר, וזה לא מעיד על תשום החוב. רק כמו שהגמרא אומרת, ספרה יתרה מלי, זה הזדמן לו, והוא המלווה תפס את ההזדמנות שיכין מראש שובר לקראת תשלום עתידי. אלא אפילו כתוב בכתב ידו פסול, אפילו אם הכתב יד של השובר, הסימפון הזה של המלווה עצמו פסול, כלומר זה לא מעיד על תשלום חוב. סבר, אז למה המלווה כתב השובר בכל זאת? סבר, הוא עשה את החשבון הבא. דילמה מתרמי ויעתי בין השמשות. יכול להיות שהלווה יבוא אליי בין השמשות. בין השמשות באופן כללי הוא מעיד על ערב שבת, לקראת סוף יום שישי. אין זמן לתעסק עם כתיבת שוברים. אז אבל הלווה ידפוק לי בדלת לקראת כניסת שבת, וכפרה לי, והוא יוצא לשלם את החוב, והיא לא יעיבנה לי, לא אהב לי זוזי. אם אני לא אתן לו שובר, הוא לא ייתן לי את החוב. ורש"י אומר כאן, בדיבור המתחיל הקודם, ספרה יתרמי לי, אומר רש"י, וסבר אם יבוא בעל חובי לפרעני ואני אין שטרי עכשיו בידי. השטר חוב שמלווה בדרך כלל מחזיק, והוא אמור לתת את השטר המקורי, שטר החוב המקורי ללווה, והוא הלווה יקרא את זה. אבל מה מדובר פה? שהשטר חוב אינו אצלי עכשיו, אם לא יהיה שובר מוכן, אני לא יפרע כלום. אז אותו דבר כאן, השטר חוב המקורי לא נמצא אצלי, ואם אני לא אתן ללווה שובר, הוא לא ישלם לי. הוא ירגיש, איך אומרים, בסכנה, סיכון, שאם הוא ישלם לי, אני אבוא בהזדמנות אחרת עם השטר המקורי, ויתבא עוד פעם. לכן, חשוב לי, אומר המלווה לעצמו, שיהיה לי שובר מוכן. וזה המשך הגמרא. לכן מה? אכתוב ענה, אני אכתוב תכי הייתי לי זוזי יתן לי, כשהוא יביא לי את התשלום שוב פעם, כמו בערב שבת, לקראת סוף, לקראת כניסת שבת, אתן לי, אני אתן לו את השובר. לכן אני מכין את זה מראש, וכל זה כדי להבהיר ששובר שנמצא תחת ידי המלווה אינו מעיד כלום על תשלום חוב. אבל הגמרא מעלה כמה קושיות, ובמבנה שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, אתם רואים משולש, הם קושיות על רבי ימי אבא ממקורות דרואים שהסימפון מחייב, כלומר מעיד על תשלום חוב. אומר הגמרא תנן, אם זה ציטוט ממשנתנו, אם יש עימיים סימפונות, יעשה מה שבסימפונות. מדובר פה על על מלווה שיש לו שטרות לגבות, ואם יש סימפונות הוא מחויב לקבל מה שכתוב בסימפונות, דהיינו החוב שולם. אז זה נגד מה שרבי יומי אמר. הגמרא עונה, המשנה מדבר על מקרה מסוים, כדי אמר רב ספרה. עוד מעט נראה איפה אומר רב ספרה דבר הזה, שתי שורות מסוף העמוד, לכן יש חיצים, וכעת לא הגענו לאמירה המקורי של רב ספרה, לכן הגמרא אומרת כדי אמר רב ספרה, כמו שרב ספרה בהמשך יגיד שנמצא בין שטרות קרועין, יש גרסה פורין, הכה נמי גם לגבי המשנה כאן, שמצאו הסימפון נמצא בין שטרות קרועין. אז זה לא רק שמסתמכים על הסימפון, אלא העובדה שהסימפון נמצא בין שטרות קרועין. ורשי כותב שתי שטרות מתחת הגמרא, בין שטרותיו קרועין, והוא אינו קרוע, הסימפון אינו קרוע, לפי כך סומכים על השובר שכבר שולם החוב, שמקום השטר מוכיח על השובר שהוא אמת, שהוא אמת כמו שהחוב שולם, שאם לא נפרע, אם השטר לא נפרע, לא היה נותן השטר אצל השטרות קרועין, הוא לא היה נותן את הסימפון אצל שטרות קרועין. אנחנו חוזרים לגמרא. תשמע, נמצא לאחד בין שטרותיו, שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, שטרות שניהם פרועים. אנחנו מדברים על מקום שיש שני אנשים עם אותו שם, יוסף בן שמעון. ורשי כותב, שטרות נמצא, סליחה, רשי דיבור המתחיל, נמצא בין שטרות, מדדין בגד פשוט, בסוף מסכת בבא בתרא, שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, ונמצא שובר לאדם אחד בין שטרותיו, אותו מלווה נקרא לו, הוא אותו אדם אחד, נמצא בין שטרותיו, וכתוב פה שטרו של יוסף בן שמעון, שבידי פרוע הוא. והיה לו שני שטרות על שניהם. ממשיך רשי, שטרות שניהם פרועים, שכל אחד יכול לומר על שלי נכתב שובר. בכל אופן, מה שאנחנו רואים מכאן, שהסימפון הוא בעל משמעות, כי כתוב שטרות שניהם פרועים. הגמרא עונה, כמו שאמרנו מקודם, כי כאן מדובר, כי דאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין, החנמי, גם במקרה הזה אותו מלווה הוא מצא את השובר שנמצא בין שטרות קרועין, סימן שכאן החוב שולם. תשמע, עוד קושיה. אנחנו רק נגיד הרקע כפי שרשי מביא אותו, מדובר פה על יתומים של מלווה ויתומים של לווה. יתומים של מלווה באים לגבות מיתומים של לווה, היתומים האלו אומרים, יכולים לטעון או להישבע שבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע. במילים אחרות, לא מצאנו שובר. אני רוצה רק לתקן את עצמי, מדובר פה ביתומים שהמלווה, שהם באים לגבות מיתומים של הלווה, והם יכולים לגבות אך ורק אם הם נשבעים. והשבועה שראינו שאבא שלנו לא פקד, לא אמר לנו שהחוב שולם וכו' וכו', עיקר הוא הסיפה, ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע. במילים אחרות, לא מצאנו שובר. ורשי שלוש שורות מסוף העמוד, כתבנו את השורה, ושלא מצאים לשובר בין שלורותיו של אבא של, על שטר זה שיהיה פרוע, האם מצאו סמכין הנעלי? אם הם כן מצאו שובר, היו סמכים על כך שהחוב שולם. אז זה קושיה על רב ירמיה. הגמרה עונה, אמר רב ספרה, וכאן המקור של דברי רב ספרה, אומר רב ספרה שנמצא בין שטרות קרועים, ולכן אז אפשר לומר שלשובר יש משמעות, יש לסמוך על השובר. אבל לולי מציאת השובר בין שטרות קרועים, אין לשובר משמעות. תשמע, סימפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו. רש"י לקראת סוף העמוד, יתקיים בחותמיו כסר כדאיתך, אם אמר מלווה לא נפרעתי, החוב לא שולם, ותדע שהרי לא מסרתי לידך, לא מסרתי את השובר לידך, יתקיים בחותמיו, על פי חותמיו יתקיים, אם החותמיו מעידים שחתמו, אין המלווה נאמן. אבל כל כמה זה לא מקיים, נאמן. דמן מפיק לי, מי הוציא את השובר? מלווה. ומלווה, האמר, פסול הוא. אבל אני, חשוב להגיש שאם היה אפשר לקיים את החתימות, אז הסימפון בעלת משמעות, וזה נגד רבי ירמיה. הגמרא עונה, אימה יתקיים מחותמיו. אנחנו ממשיכים לדף חף א', דשאלינן להו לסעדי, שואלים אי פרוע, אי לא פרוע. אשי אומר, דשאלינן להו אם ראו הפירון, ואם לאו, אם עדים אינם יכולים להעיד, ראיתי הפירון שהלווה שילם, נאמן המלווה לומר שלא נכתב אלא להיות מוכן לכשיפרע, כמו שתיארנו מקודם. אז מכאן שוב פעם, אין ראיה שסימפון כשל עצמו מעיד על תשלום החוף. וכמו רבי ירמיה, תשמע, סימפון שיש עליו עדים כשר. אז הנה רואים שסימפון שחתום הוא אמין, החוב שולם, זה מעיד על כך שהחוב שולם, אז זה נגד רבי ירמיה. הגמרא, מהי עדים? עדי קיום, אומר רש"י, עדי קיום שכתבו הן פק, ובית דין לא מקיים מילי אלא אם כן פרה, הן פק הוא אישור החתימות על ידי בית דין. ממשיך הגמרא, אחי נמי מסתברא שמדובר על עדי קיום, מדקתני סיפה, ושאין עליו עדים פסול, מה אין עליו עדים? אי למה דלתא עילוי העדים כלל, אין שום חתימות על השובר, צריך על הממד הפסול, לא צריך מקור תני לומר שהוא חסר משמעות שהוא שובר פסול, אלא עליו עדי קיום. הסייף אומר שאין עליו עדי קיום, אז הוא לא בעל, השובר אינו בעלת משמעות, וזה תואם לגישתו של רבי ירמיה. רק אם סימפון יש עדי קיום, אישור חתימות על ידי בית דין, זה מלמד על כך שהשובר הוא אמיתי ואקטואלי, כי כמו שרש"י אמר, בית דין לא מקיים מילי אלא אם כן פרה. אבל אם אין אותו אישור בית דין על השובר, וזה נמצא אמנם חתום אצל המלווה, זה לא מעיד שהחוב שולם. גופה, סימפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו, אין עליו עדים, אין עליו עדי קיום, אבל יש עדים חתומים עליו, ויוצא מתחת ידי שליש. שליש הוא אדם שאינו, הוא לא המלווה ולא הלווה, אלא הוא אדם שלישי שהפקידו אצלו את השטר, או שיוצא לאחר חיתום שטרות כשר. זה דוגמה או מקרה שכתבו את השובר בתוך שטר חוב עצמו אחרי חתימות העדים. הגמרא מסבירה, יוצא מתחת ידי שליש, דה המנה מלווה לשליש. אם המלווה הפקיד את השובר אצל שליש, הוא בעצם נתן בו אמון מה שהוא יגיד. שאם הוא יגיד שהחוב שולם, אז החוב שולם. אומר רש"י, דה המנה מלווה לשליש, דה על כוכך אין כותב שובר אלא מלווה, והוא מסרו ליד השליש. וממשיך הגמרא, הנקודה השנייה, יוצא לאחר חיתום שטרות, נמי השובר כשר, דאילו דפריע, אם החוב לא שולם, לא הווה מרלה לשטרי, לא היה מחליש את השטר עצמו, השטר הוא האמצעי גבייה, אז למה שיכתוב בתוך השטר שובר? אם הוא עשה כך, סימן שהשובר באמת מעיד על תשלום החוב. אבל, רק נגיד לסכם, שובר שאין הנתונים האלו, אז שובר סתם, אפילו אם יש עדים החתומים עליו, והוא נמצא בידו של המלווה, רבי יומי אומר, הוא אינו אלא כמשחק, הוא לא מעיד על תשלום החוב. ובכך, בסייעת דשמיא, סיימנו את פרק ראשון של בבא מציע, ובעזרת השם, פעם הבאה נתחיל את הפרק המפורסם, פרק אלו מציעות, פרק שני. עד כאן שיעורנו להיום.